אינן יודעות את ערכן ואת שעתן. כן, אז פה אומר לנו פה הרב עיקרון גדול. שכשאנחנו רואים מחשבות שמהרסות, כלומר כל מיני דעות כאלו שגורמות לקלקולים, קלקולים רוחניים, קלקולים מוסריים, אז אם אנחנו נעמיק בהן, אנחנו נראה שאותן דעות הן בעצם תרגום, נקרא לזה לא נכון, של האמת בצורה משובשת, ובגלל שהן מופיעות, כן, בצורה המשובשת הזאת, הן יוצרות את התוצאות השליליות. אלא מהי? אותם אנשים שמחזיקים בדעות האלו, הם לא מבינים את המשמעות העמוקה שעומדת מאחריהם. איך נראית הדוגמה שעומדים?
אבל בגדול לא כוונתי, איך יש לנו לפעמים מחשבות שאנחנו דוחים אותם על הסף, דעות שאנחנו דוחים אותם על הסף, אומרים אין להם תכלית בכלל, ויש דעות שאומרים לנו, אני תקשיב, בחיצוניות הם בעתיות, בפנימיות הם בסדר, כלומר צריך לגלות את השורש שלהם. אבל כל אחר כאן הוא אומר, אם אני מבין שבגדול כל המחשבות
השליליות, הוא אומר, את המחשבות ההרסניות ביותר, היותר מעשות, הן רוצות לעשות את הדבר. הוא לא אומר כל מחשבה היא כזאת. והמחשבות שהן נראות המחשבות הכי הרסניות, יש בהן בעומק איזשהו נקודת אמת שמתורגמת לא נכון, ולכן הן מופיעות בצורה שהן מופיעות.
ויש כאן מחשבות שבכלל אינן תקנה?
כן, סתם, לא מחשבות כמו שטחיות או משהו כזה. האמירה הזאת היא, בואו ננסה להבין למה זה די מוכרח שזה יהיה כך. כיוון ש... הרי מה מדובר פה? מדובר, מה זה מחשבה מהרסת? מחשבה מהרסת, זאת אומרת, מדובר באיזושהי דעה שבני אדם מאמצים אותה, וכתוצאה מזה נוצרים דברים מאוד מאוד שליליים שאף על פי כן אנשים דבקים בהם. ובדרך כלל יש בנפש של האדם איזשהו מנגנון שהוא נקרא לזה גורם לו לחוש את הדברים השליליים באופן שהוא יודע להתנגד להם, אותם דברים שליליים. כן, פחות או יותר. זאת אומרת, אז גם אם יהיה לו איזשהו שיבוש, השיבוש לא יהיה קיצוני מדי. כן, הוא לא יהיה קיצוני מדי. הוא יהיה שיבוש מסוים, ולמה בני אדם לא נתפסים לשיבוש הקיצוני? כמו שאמרנו, בגלל החושים האלו שיש אצלם. אם יש בכל אופן דבר מאוד שלילי, שהוא מצליח להיות מאחד חזק בנפשות, סימן שיש בדבר הזה איזושהי נקודת אמת מסוימת, שהיא זאת שיוצרת לו את האחיזה בנפש, וכל מה שהוא מתבטא בצורה השלילית הזאת זה תרגום לא נכון של נקודת האמת הזאת. כי אם זה לא היה כך, זה לא היה מצליח לקנות את האחיזה החזקה הזאת בנפש האדם. הרע הזה,
האדם אתה יותר מהרסות, כאילו, למה דווקא ביותר מהרסות? כלומר,
בדיוק מה שאמרנו, כמו שאנחנו רואים, זה מאוד מובן. כי הפחות מהרסות, אז יכול להיות שהמנגנון של החישה של האדם אפשר להם להיכנס, עם כל זה שהם אין להם מקום. אבל יותר מהרסות, הם תצטרך להיכנס בגלל נקודת האמת שיש בעומקן. כן, אז בואו נראה פה מביא דוגמה. שלילת הכוונה והתכלית במציאות, שזוהי האפסיות הגמורה, המביאה דמיון רוחני גדול בעולם, מקורה היא במחשבה היותר עליונה שהיא מתעלה מכל כוונה ותכלית. אין כוונה ותכלית מוצאות מקום, כי אם כשיש מקום גם לחיסרון. כשפונים בדרך זו מצליחים, בדרך אין מדלדלים. אבל כשהטוב מלא את כל, בכל הפניות הרוחניות והמציאות, הכל מוביל להצלחה, אז באמת אין עוד מקום לכוונה ותכלית. כן, אומר פה הרב כך, שלילת הכוונה ותכלית במציאות, זה בעצם סוג של כפירה, נכון? זאת אומרת, העולם הוא כאוס כזה, אין בו שום איזשהו כוונת מכוון. פה איזושהי תכלית למציאות. אתה חי בעולם שאף אחד לא מבקש ממך שום דבר, אין שום דרישה ממך. שזוהי הסיוט הגמורה, נכון? זאת אומרת, זה הכי מוריד את הערך של העולם, של ההוויה. כלומר, אם אתה אומר שהמציאות, החיים אין להם שום מגמה, אין להם שום תכלית, אז אין להם שום משמעות גם כן. זאת אומרת, הם קיימים מכוח איזושהי אנרציה ריקה, מתוכן. המביאה תימיון רוחני גדול בעולם. כן, זה יורד, הכל יורד לתמיון, יורד לאבדון. כי אין שום משמעות עכשיו לשום דבר, כי אין שום תכלית לכלום. עכשיו אומר פה הרב לכאורה, זה המחשבה המאוד אכפנית, נכון? אם אדם חי מתוך מחשבה כזאת, זה החיים הכי מופקרים, המחשבה הזאת. זו מחשבה שגורמת לאדם לעשות את כל הדברים הכי הכי רעלים שישנם, כי אם אין שום דבר שאני מחפש כמטרה לחיים האלו, אז אני יכול לעשות ככל העולם הרוחי, כי אני לא אסתור פה כלום. אז אומר פה הרב, אם אנחנו נעמיק מה עומד בעומק הדעה הזאת, אז אנחנו נראה שמקורי במחשבה יותר עליונה, שהיא מתעלה מכל כוונה לתכלית. כבר מדבר מה עומק תובן. אין כוונה לתכלית מוצאות מקום, כי אם שיש מקום גם לחיסרון. כשפונים בדרך זו מצליחים, ובדרך אחרת מתדלדלים. כן? מתי אנחנו חיים מתוך מטרה? מתי אדם מגדיר את המטרה של דבר? כאשר הוא חי באופן כזה שיש שתי כלומר, יש אפשרות שהדבר הזה יצא ממנו טוב, ויש אפשרות שהדבר יצא ממנו רע. ואז אתה אומר, אתה צריך פשוט לבחור את המטרה. כלומר, מתי אדם חי עם מטרות? כאשר החיים מבחינתו מכילים את הטוב ומכילים את הרע, ויצור לכוון אותם אל הטוב.
אפשר להגיד על זה שכאן הוא גרש לכם מצווה, בגלל שיש אופציה של שתי דוחים.
זה לא הדגשה שאני חושב שרוצה להדגיש פה. לא רוצה להדגיש את הערך של החיים. כלומר, אם מבחינתך החיים כוללים טוב ורע, אז אתה מחפש להם מטרה. כי זה השקפה שלך על העולם. אבל כשהטוב מלא את כל, וכל הפניות הרוחניות ועושה הכל מוביל להצלחה, אז באמת אין מקום לכוונה לתכלית. אבל אם היית תופס שאין שתי דרכים, אלא כל מה שיקרה הוא בעצם טוב, אז לא היית מחפש מטרה, כי כל מה שיקרה הוא אידיאלי. נכון? זה פשוט. הלוגיקה פה היא פשוטה. אם אתה מחפש מטרה, סימן שיש יותר מאפשרות אחת. כלומר, לא רק שיש יותר מאפשרות אחת, אלא שאפשרות אחת היא טובה, או יותר מאחת. אבל יש גם אפשרות רעה. כלומר, אתה קולט את ההוויה, אתה לא מצליח לקלוט שההוויה היא אידיאלית. אתה מסוגל לקלוט בה מציאות של טוב ומציאות של רע, ולכן אתה רוצה לכוון אותה כלפי מה שאתה קורא לזה הטוב. אבל אם היית קולט את האידיאליות של המציאות, אז היית יכול לראות שהכל טוב. גם הכי רע הוא טוב. ברור שאנחנו כבני אדם לא יכולים לחיות מתוך האידיאליות הזאת, למרות שזאת האמת. כלומר, מצד המבט האלוקי, הכל הוא טוב. אין שום דבר רע. כלומר, גם הרשעה הכי גדולה שישנה, בין אם היא באה מכוח הבחירה החופשית, בין אם היא באה לא מכוח הבחירה החופשית, גם הרע הגדול ביותר שקיים, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה יקר.
אז מה, אז המחשבה אותי באה ללמד אותנו שאת ה...
היא לא בלמד.
משאוף את המקום
הזה? היא נוגעת בנקודת האמת הזאת. זה הכוונה שלו. עכשיו בוא נחזור לרשע. הכפירה הזאת שאומרת שהעולם אין לו מטרות, כן? התרגום לא נכון של האמת. זאת אומרת, היא נוגעת בנקודה מסוימת באמת, שמצד האמת המוחלטת בעצם הכל טוב. כן, בזה היא נוגעת. רק מה, היא מתרגמת את זה, היא לא קוראת לזה אני חי בעולם שהכל טוב. כלומר, יש לו כן מגמה, אבל הכל הוא טוב. היא קוראת לזה אני חי בעולם שאין פה מגמה. כלומר, שנקודת האמת שהיא נוגעת בה, וזה נקודת אמת עמוקה, שמצד האמת המוחלטת, מגמות של טוב ורע, כשני דברים מנותקים זה מזה, שהרע אין לו מקום, שהטוב יש לו מקום, זה נקודת האמת שהיא נוגעת בה, שלא נכון כך להתפסטון סיר.
אבל זאת אומרת, דוגמה שאומרים נכונם שיש בשנים האחרונות, כאילו לא דבר, 30-40 שנים, שיש את המושג הזה חופש, שמתפתח עם הזמן. אז גם זה רעם, כמו שאפשר לחיות בחופשיות בלי בקרה, כי בעצם, אם אתה תגיע למדרגה האמיתית, אז אתה לא צריך לחיות כל הזמן מתוך מבחן כל הזמן, ופחד, חשש וביקורת.
כן, יכול להיות, אבל אני בדרך כלל נטיית ליבי זה לא למהר לגייר כל מיני דברים, כי תחזירו את הדברים, אבל אתה צודק, כן, יכול להיות שגם זה קשור. אבל לא יודע, אנחנו צריכים להזהירים בדברים האלו.
עכשיו זה כל מיני, זאת אומרת, בכל מיני דברים זה ככה? כאילו זה מדעי עקרון?
כן, כן. שאפשר לזהות את הנקודה הזאת בכל מיני. עכשיו, אם אתה רואה שאנשים הולכים עם זה חזק, זאת אומרת שיש פה... באינסטינקט הפנימי של האדם איזושהי תחושה אמיתית.
כמו שהעולם הגיע לשלב שהוא יכול להיות ככה?
לא, יכול להיות ככה. הוא יכול לגוע בנקודת האמת הזאת.
אבל זה מה זה עקיף, כאילו, זה האדם מצליח להישאר עם המחשבה וסבלת את זה בגלל, כאילו נפש האדם סבלת את זה בגלל שיש איזה...
בגלל שיש בה גרעין חזק של אמת, אז בני האדם סוגלים להיות איתה עם כל הרע שיש בה.
אור גם.
היא גורמת הרבה רע גם. אנשים שחיים עם ההפקרות הזאת, תראו, אדם חילוני רגיל הוא לא חי ככה. זה אנרכיסטים כאלו, אנשים האלו. זה, הם מופקרים, זה אנשים שהם חיים בלי שום מצפון, בלי כלום. אדם רגיל, כן יש לו איזה תחושות של טוב ורע, והוא יראה איזה מישהו שהוא חי בצורה, לא יודע, מקולקלת, אז הוא יגיד, הוא לא בכיוון. נכון, זה רוב העולם חיים ככה. לא בצורה הקיצונית הזאת. אבל גם כשהם אומרים אין כיוון, זה לא נכון שאין כיוון. הם יכולים לקרוא לזה אין כיוון דתי, כמו שאתה אומר, שיש את הרצון של אלוקים, אבל הם יגידו שיש איזה, כן, איזושהי תחושה שיש פה איזשהו דבר שאנחנו מחפשים אותו, שאנחנו מגדירים דבר מסוים, כן, כדבר נכון יותר, דבר דרך כזה. כן, פה מדובר במשהו מאוד קיצוני.
אבל זה גם משהו אומר שמקורות החיים, שגם האנשים האלה, הם, יש להם רצון לא לוותר על הדעה שלהם גם? כי הם מרגישים שמחזיקים אמת מסוימת?
כן, זה גורם לזה שזה יהיה, שזה יחזיק מעמד. אם כל זה שזה לא מאוזן וקיצוני, זה מחזיק מעמד בגלל ש יש פה בעומק החיים איזושהי תחושה שיש, שנוגעת באמת שנפש האדם מסוגלת כן לחיות אותה.
מה הדרך כאילו להוציא את האנשים האלה מבעלי הדעות האלה מהחשיבה הבשורית הזאת?
לא יודע, קודם כל אפשר גם להוציא אותם בדרכים אחרות, זה שהם יהיו מתאזנים כמו שאר האנשים שמתאזנים.
אם אני מבין פה שזה לא כך אפשר,
אם לא מצליחים, אז זה רק הצבעות עמוקות כאלו. לא בהכרח שגם הצבעות האלו ייפלו על זמן קשובות. טוב, אין אפשר אותם כל דבר אנחנו סוגלים לתקן.
כן. מה שאני אומר על הטוב מצד הלוקי, זה לא כשאם שתופן את זה כאילו גם שם כאילו תופן את זה ביחס לכל כאילו גם במהלך האלוקי הגדול על זה טוב כשאתה כאילו על כל התמונה.
כן, וזה... כן, אבל גם אם אתה כל התמונה בסופו של דבר הופך את זה להיות באמת טוב.
לא, אני מניע עליו שכאילו שתקלו את זה גם אם תקל החלק אחד, גם הוא יהיה טוב.
כן, אני, ברור, כי ההסתכלות האמיתית היא הפרספקטיבה הכוללת.
כוללת.
כן, אבל זה לא ביטול ברוב.
לא, זה משתלב, אבל זה לא אומר שהפרט הזה, אם היית מנתק אותו משם, זה הוא טוב.
לא, זה אומר שאם היית מנתק אותו, אז הטוב הכולל היה קטן יותר. ולכן הוא חייב להיות קיים.
אז איפה אתה עושה את זה, זה טוב על החלקה בדיעבד?
זה אחד דוגמה רק להבדיל בין זה לבין... מבחינתנו זה אסור, אבל מבחינת האמת זה נכון. כלומר, בוא נסביר את זה. נניח שאתה אומר, אתה הבדיל בין זה לבין מה שנקרא ביטול ברוב. יש הסתכלות כללית שהיא אומרת דבר כזה. תראה, זה נכון שאם תסתכל על הנקודה הזו, הנקודה הזאת, אתה רואה פה דבר שלי, אבל אתה צריך ללמוד להתעלם מהנקודות הקטנות ולהסתכל על המכלול. זה התפיסה של הביטול ברוב. כן, תלך על פי המכלול, נכון שיש פה רע, אבל כל דבר נידון על פי הרוב. פה אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים שאם, עכשיו על פי השקפה היא, אם היית מוציא את הרע מתוך כל המכלול, אז המכלול היה יותר טוב. נכון? רק אנחנו אומרים, אתה רשאי לא להתייחס אל הרע הזה, בעוצמה שאתה מתייחס אליו, אתה מתבונן בו ביחס לעצמו, אלא תראו טוב, אז הוא יתשתש, הוא כמו יתבטא. אבל אם הוא לא היה קיים, היה יותר טוב. לכלל. פה אנחנו רואים דבר כזה.
חתיר.
כן, שזאת אומרת, שאם הרע הזה לא היה קיים, אז המכלול היה מפסיד. כן, זה נקודה אחרת. אתה צודק במובן הזה, שיכול להיות שבנקודת זמן מסוימת, אם אני שואל את עצמי, מה הרע הזה הצמיח, התשובה היא בינתיים רק רע. אבל בפרספקטיבה כוללת של מין העולם ועד העולם, של כל הזמנים וכל הדורות, אז אם הייתי שולף את הרע הזה מהמציאות, אז המציאות בכללה הייתה פחות טובה.
אולי אפשר לעבור את זה בדרך אחרת?
יכול להיות שכן, אבל זה לא משנה. בסופו דבר, לוותר על הרע הזה אי אפשר היה. כלומר, יכול להיות שאת אותו טוב אפשר היה להשיג בדרך אחרת, אבל שאתה צריך לכלול גם כן איזשהו רע מקביל לרע הזה. כן, זה הכוונה.
חייב להיות שהמציאות הכי לרע זה שלכם
שני? חייב. אם אפשר היה משהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא היה אפשר משהו אחר. כיוון שאי אפשר משהו אחר, זאת אומרת, הנקודת מוצא הלוגית שיש כאן היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט. גם הוא כל יכול. אז ממילא ברור שכל מה שהוא יצר הוא ביטוי של טוב מוחלט.
אבל לפי התפיסה הראשונה שהרב הציג, אז האנשים האלה כאילו יש להם בעיה באמונה. אנשים שאומרים של הרע, הרע עוד יעבדי כזה או משהו כזה, אז זה לא משכים אותו כאילו לקבש בו, כאילו כמו יש איזה אל רע ואל טוב,
צריך
להתבק בטוב ולחם ברע.
ברור, לכן הוא אומר שבעניין הזה ההשקפה המשובשת הראשונה היא נוגעת
יותר נכונה, כאילו
היא נוגעת בעומק, לא אמיתית, היא משובשת לגמרי. אם היית שואל אותנו מה עדיף לנו, שאנשים יחיו עם השיבוש הזה או יחיו עם שיבושים יותר קטנים, ברור שאתם שיבושים יותר קטנים, אבל היא נוגעת בנקודה של אמת.
היה אפשר לדעת שזה כשיהיה רק טוב, זה לא פותר, זה כשחל
את רע.
אם יש רע זה גם, אז
הוא
טוב,
אם זה
לא
קיום
שהוא
רצה,
אבל זה לא
היה אפשרי שיהיה רק טוב. זה הכי טוב שאפשרי להיות קיים. כי אם לא ככה, זאת אומרת שכזו לך לברוא עולם שהוא יותר טוב.
אני אומר, אנחנו
מוכרים מה רוצים,
אני לא
חושב
על מה
לברוא.
זה כאילו,
כאילו המחשב הזה שומע, אנחנו רוצים שנברא לנו,
אנחנו אומרים את זה.
בסדר, אבל אתה אומר כדבר כזה. בסך הכולל של ההוויה יש אוכלית מסוימת של טוב, נכון? שהיא האיכות המקסימלית האפשרית של הטוב.
בשבילנו.
לא בשבילנו, בשביל האמת. כלומר, מצד האמת שיכול להתגלות. מה זה בשבילנו?
כי הוא רוצה את זה שהוא רוצה להביא כזאת, אלא כזאת.
ברור שיכול, אבל הוא בדי שהוא עשה את הכי הכי טוב שאפשרי, נכון? הוא עשה את הכי הכי טוב שאפשרי להיות קיים, נכון? זה מוכרח מזה שהוא טוב מוחלט והוא כל יכול, אז הוא יעשה את הטוב הכי אפשרי שיכול להיות, נכון? אם היום נראה בן אדם סתם לא על הקדוש ברוך הוא, תשמע, הוא בן אדם שיש לו הרבה יכולות והוא באמת יש לו לב טוב. עכשיו אורך, תשמע, הוא עשה, הקים איזה מפעל כזה, מה היית עושה דבר ראשון? היית מנסה לראות איפה הלב הטוב הזה בא לזה ביטוי במפה שהוא עשה, כי אם זה משם בולך עליו, אז ברור שזה צריך לראות את הביטוי, זה מוכרח שזה רואה את הביטוי, אי אפשר אחרת. עכשיו תעשו את זה ברמה של אין באמת אפשרות אחרת, אז בן אדם צריך להגיד שיכול להיות שיהיה לו בעיות בהוצאה לפועל או מדרגת הטוב שבו היא לא מוחלטת, אבל מי שלא מוגבל בטוב ולא מוגבל ביכולת, אז ברור שכל מה שיצא ממנו זה יהיה הטוב המוחלט הזה. נכון? זאת אומרת שההוויה שלנו היא הדבר הכי טוב האפשרי להימצא. אין טוב אחר שיכול להיות מבחינת המציאות. זה המבט האלוקי. עכשיו, אנחנו כבני אדם יכולים לחיות מתוך האמונה הזאת, אבל הכוונון שלנו מבחינת הוצאה לפועל של החיים המעשיים היא כן עם החלוקה של טוב ורע, לקדם את הטוב ולהתרחק מהרע. שם יותר מזה, זה שאנחנו מכווננים ככה לחיות עם מנגנון של טוב ורע, זה גם חלק מהטוב המוחלט. זה מעניין המערכת הזאת, ויש פה מערכת כזאת שמצד האמת גם מה שנתפס בעינינו כרע, מצד האמת המוחלטת יש פה טוב. אני אגיד את זה בצורה קיצונית. לפני שאדם עשה את העבירה, אתה אומר לו אל תעשה אותה, זה דבר נורא והיום. אחרי שהוא עשה אותה, היא הופכת להיות חלק מהטוב המוחלט שמתגלה במציאות.
זה היה חוסך תהליכים במציאות. אם היה בוחר בטוב,
לא, אבל רגע, תנו לי לגמור, כי אי אפשר להסביר.
אבל
חלילה לנו להתיימר, לחשוב, לחיות מתוך המחשבה הזאת וכתוצאה מזה לעשות עבירות. למה? כי אנחנו כבני אדם צריכים לחיות עם הוויסות של הטוב והרע שנזרנו עליו, ועם התחושות האינסטינקטיביות האלו, ועם הכרה השכלית שלנו.
זה רק בשביל אחרי כן לחשוב ככה?
לא, גם אחרי כן אסור לנו לחשוב ככה ולהימנע
כצורה. אני לא יודעת מה כל כך, כאילו, דברים שאנחנו עושים זה כאילו קופץ עליהם ומנקל את המערכה הלוקית איתם.
הוא לא קופץ.
לא, זה זה זה, זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איך זה קורה?
זה ככה מלכתחילה.
הידיעה הזו שכו גם היא ככה סיבך.
אם אדם יבחר בטוב בנקודת הבחירה שלו ולא ברע, אז הוא לא יחתוך תהליך במציאות?
לא.
זה פחות רע
לאדם, אבל לא במוחלט, לא בחשבון הכל, לך.
הרי זה מעכב את
הגאולה. לך, לך, מעכב את הגאולה שלך.
אז כל המציאות יתעכב בגלל
לא יש לימוד כולל. עכשיו תראה, מה זה כל המציאות? כל המציאות פרספקטיבה של נצח. כלומר, מבחינתנו המציאות, כשאני אומר אותה, זה יכול להיות גם בלעדיך, הקדוש ברוך הוא גם הוא המציאות. זאת אומרת, אתה תפסיד מזה, אבל לא ההוויה הכולל.
ממשיכה לשמוע.
היא לא תיגרע מזה. היא מתפתחת תמיד ברמה האידיאלית שלה, מכל מה שלא יקרה בה.
כאילו, אין ואקום הכל, אני חושב, ידאג לי איזה...
לא יודע איך תיקרה.
הכתב שלנו מורכב אנשים פרטיים והתנהגות שכל הפרט משפיע על הכלל.
אנחנו לא החלק היחיד שקיים פה בבריאה, אנחנו חלק מכל הכלל, מכל המכלול. אנחנו כבני אדם, נכון, אמרת נכון, אנחנו כבני אדם מוכרחים לחיות מתוך מושגי הטוב והרע, כי ככה אנחנו בונים. זה חלק מהמוגבלות שלנו כבני אדם. אנחנו מסוגלים להשתייך לאמת המוחלטת הזאת במדרגת האמונה שלנו.
זה מהם פשרה כזאתי?
זה לא פשרה, זה החיים שלנו. החיים שלנו הם מורכבים משני ממדים. הממד האמוני, שזאת השייכות שלנו אל האמת המוחלטת, והממד של הכלים, איך אנחנו חיים בפועל מתוך השכל שלנו ומתוך הרגשות שלנו וכו'. הסיבוכים של בחיים זה הפער הקבוע שקיים בין שני הממדים האלה, בין הממד האמוני הפנימי שקיים בנו, כלומר זה השייכות שלנו לאמת, לבין הכלים שלנו שהם לא מצליחים להכיל את כל האמת הזאת. זה הסיבוכים. לכן בני אדם אף פעם לא מבסוטים.
שאלה נכונה, שהסיפור בחזקיה של ישעיהו, חזקי אומר ברוח הקודש, אני רואה שאני יכול להביא מהלכים לא טוב, כאילו לאנשים שיחייסו אותך, אני לא רוצה, דרכי. אומר לו ישעיהו הנביא, אבל זה בעצם הרצון האלוקי. אבל אחורה, כמו שמקודם נשאל פה, הוא אומר, למה שדרכי תביא את הדברים האלה? מה, אני צריך לעשות טוב, למה שאני אביא, אני ברור לי, לפי הממד העליון, שאני אביא דברים רעים. אז אתה צריך להידאג לזה בכיוון אחר, למה דרכי? למה אני צריך...
אתה כבן אדם צריך לעשות את הטוב במושגים שלך. ולכי המצוות פרור ובור.
אבל אחרי שאני מודע, ולמי שאני לא מודע בסדר, אבל אם אני מודע, למה שאני לא אפעל דרך
זה? גם אם אתה מודע, זה לא משנה. כי כולנו מודעים שבאופן עקרוני, גם דברים שנדמים לנו כטוב, הם יכולים לחולל רע, וראינו את זה גם כן הרבה פעמים
בחיים. אני חושב שאני לא יכול להבין את הטוב, את האמת עד הסוף.
אתה צריך לחיות בתוך המושגים שלך כאדם. זה בעד הקו שדרך בנה למה לך. ואנחנו רואים את זה גם בחוש. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אנחנו יכולים לראות על עצמנו שאנחנו יכולים לעשות מצווה, ואחר כך עושים חשבון של אחד ועוד אחד, רואים שכתוצאה מהמצווה הזאת נגרם רע. ואילו היינו נמנעים מעשיית המצווה הזאת, לא היה קורה הרע הזה. יכולים לראות את זה הרבה פעמים.
מצד האמת האלוקית, זה אמת, זה לא משנה אם זה רע או אם זה טוב.
מצד המוח... אבל אתה צריך להבין שזה דברים שאנחנו לא יכולים לחיות סתם, זה נקודה חשובה. כן. מצד האמת המוחלטת, כן. מצד האמת המוחלטת, גם הרע הכי גרוע שבני אדם עושים, הוא בצורה גרוע מחולל בהיקפים מאוד רחבים וכו' למחולל טוב. מבחינה אמונית, זה התחושה שלנו ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא טוב. ככל שאדם יש לו יותר קרבת אלוקים, הוא יותר חש במושג שנקרא הטוב המוחלט. הוא מבין שיש ישות מאוד מאוד אידיאלית כזאת. ואז זה מכריח אותו לתפוס את כל ההוויה שיוצאת מהישות האידיאלית הזאת כטוב מוחלט.
ואז זה לא מחליש לו את היחס לרע או למעשים או למעשים.
זה יוצר סיבוכים, נכון. והסתירות. זה הסיבוכים. אבל אנחנו בלב אחרי חיים את הסיבוכים.
נכון, הצדיק
כל את הרשע. אם נבין אותם, לא נבין אותם.
נכון, הצדיק גדול יואב את הרשע הגמור.
זה לא יקרה ככה, תדאג לו. הוא מספיק חכם על זה.
לפי תמיד מה שהרב אמר
שלו, אז בגלל שהוא צדיק גדול אז הוא מספיק חכם להכיר את הצורה שבה הוא צריך לחיות בפועל מתוך כל המינדל.
אז בפועל הוא יגיד לנו להתרחק,
ברור, גם להגיד לעצמו להתרחק.
אבל הוא יאהב אותו מצד האמת,
הוא לא, זה לא קשור לשאלה אם הוא יאהב, הוא יכול לשנוא אותו מאוד, זה לא קשור. אתם מדברים רק בפרטים איך אני אבטא את זה. מה שצריך להבין זה את העיקרון. יכול להיות שהוא ישנא את כל הראשון מאוד, ישנא אותם מאוד, אבל הוא יודע בחוש האמוני שלו, הוא מכיר בהכרה פנימית שעצם הרשעה הזאת היא מופיעה טוב בעולם, וחלק מהטוב זה גם זה שהוא שונא את הרשעה הזאת, זה גם חלק מהטוב.
עוד קשור שהוא התחלת
למרות שלאור בתכונות אנושיות אומר לשנוא מישהו זה נראה שלילי, כן, אבל בחשבון הכולל זה טוב.
אתה משחלל את ההכרות האלה? לא אפשר לך?
ברור, זה מה שאתה עושה כל הזמן. ככל שאתה יותר מתקרב לאלוקים, אתה יותר חש את הדברים האלה. כי למה? כי ככל שאתה יותר מתקרב לאלוקים, כמו שאמרנו, מה שקורה, זה אתה חש שיש, תדמיינו על צלחם שאתה מתקרב, אני אראה לכם דוגמה רק כדי להפריש את זה. נניח אדם, לא היה כל כך רגיל לחיות מתוך מושגים של חסד, והטבה לבריאות. הוא מתקרב לאיזה צדי גדול כזה שהוא כל כולו אהבת הבריאות, איש של חסד, כל כולו טוב. מה קורה לאדם שמתקרב לאדם כזה? לא כל מושג אחרי שלו משתנים, נכון? הוא לא דמיין בכלל שאפשר לחיות בצורה כזאת, הוא לא דמיין בכלל שאפשר לחוש עוצמות אדירות כאלו של טוב. עכשיו כשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מה שקורה לו, הוא פתאום מתחיל להכיר ממדים מאוד אידיאליים של טוב שהוא לא יצליח בכלל לתפוס אותם קודם לכן. עכשיו מה זה מכיר? הוא לא בגלל שהוא נמצא שם, הוא נמצא שם רק ברמה של התקרבתי למשהו שאני מכיר שיש בו את זה, והיא עדיין אין, אבל זה כבר, הקרבה הזאת היא כבר משייכת אותך לעולם המושגים הזה. לכן ברור שככל שאתה יותר יודע, ככל שאתה יותר מתפתח בדעת אלוקים, אתה יותר מתקרב אל מושגי הטוב האלו שאנחנו מדברים עליהם, ואז המבט שלך על העולם נעשה מבט כזה. מה אתם חושבים? אלו שחידשו את החידוש הזה, אני יודע, הארי, רמח"ל, הבעל שם טוב, מאיפה זה בא להם? זה בא להם מתוך ההכרה הפנימית שלהם, כן? הם הגיעו לוודאות כזאת, וזה ברור שזה כך, זה את המציאות. זה לא איזה בנובן, איזה פלפול בסכר או משהו כזה.
הרמב״ם לא יתאר את הסכר
הזה. הרמב״ם גם מבין ככה, אבל הוא מבין בדרכו. הרמב״ם כותב שיש רע. קודם כל הוא כותב שהרבה מה שבני אדם קוראים רע, זה הם עושים. אז עד שהם באים איתנו כלפי הקדוש ברוך הוא, שהם יבואו אותם כלפי עצמם. זה רק ביחס למה שנקרא
פסיכולוגי כזה.
לא, הוא לא דן בשאלה המוחלטת של המושג רע שיוצא מאלוקים, כמו בשאלה של האם נכון שאדם יבוא בטענה כלפי אלוקים בגלל הרע שקיים בעולם. אז זה אומר שרוב רובו של הרע צריך לבוא בטענה כלפי עצמו. תלת אחריות על הרע. אבל הוא כותב, ודאי שיש רע שהוא כלול בבריאה, כלומר מצד עצמו.
היא עצמה היא חומרית,
אז מוכרח, היא מוכרחת תכלול רע. שאלה רמה ומסתומה, רק הקדוש ברוך הוא, מה, הוא לא יוכל לראות משהו יותר מושלם, סימן שהוא מוגבל. עכשיו אומר הרמה, תדע לך שלא בכך זה כך, כיוון שיתכן שהמוגבלות היא חלק, כן, בלתי נפרד מההוויה. כן, כמו שהמשולש לא יכול להיות עיגול, ולא בגלל החיסרון ביכולת של הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל ש... ברגע שאתה רוצה ליצור משולש, אז הוא לא היה עיגול. יהיה משולש. זה המגבלה של המשולש, שהוא לא יכול להיות עיגול גם כן. כלומר, זה חיסרון שקיים במציאות עצמה. עכשיו, שאלה, אנחנו נשאל אחרי הדברים האלו. בסדר. אבל למה הקדוש ברוך הוא בחר לברוא מציאות שכוללת את החיסרונות האלו? זאת אומרת, נכון שהבנו, זה לא שהוא מוגבל במובן הזה שהוא היה מוכרח לברוא מציאות כזאת, הוא היה מוכרח לברוא את החסרונות שבמציאות, אלא ההחלטה שלו הייתה לברוא משולשים, ולכן יש להם את החיסרון שהם לא עיגוליים, לא בגללו. אבל אז תשאל את השאלה, למה הוחלט לברוא משולשים ולא הוחלט לברוא עיגוליים? אז הוא אומר, למה זה השכל שלנו לא מסוגל לתפוס מהי המטרה שלו. זאת אומרת, וזה אנחנו צריכים לדעת מה הייתה המטרה שלו, השכל שלנו לא מסוגל לתפוס. זה הרמב״ם. אבל גם לפי הרמב״ם בעצם, לפי ההבנה הזאת, כאילו עד פה השכל מגיע, ההבנה הזאת, גם לפי זה הוא לא הניח, וזה בשום פעמים באופן, הוא לא הניח שהקדוש ברוך הוא מוגבל, והוא לא הניח בשום מקום שהקדוש ברוך הוא עשה משהו שהוא לא טוב. כן, כי כשהוא התקדם כבר לקראת השאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה שכולל רע, הרי יש עולם אלטרנטיבי שהוא טוב יותר, ואם תאמר שהוא מוגבל והוא לא יכול לברוא את העולם האלטרנטיבי שהוא טוב יותר, אז תאמר שקדוש ברוך הוא מוגבל, אז מה, אז הוא כן יכול לברוא, אז למה הוא לא ברא? אז זה משהו קורה לזה כך כזה חוץ. זאת אומרת, הכוונה שלו שהשכל שלנו כבר לא יכול לענות תשובה לשאלה הזאת, אבל האקסיומות היסודיות שאנחנו מדברים עליהן, הרמב"ם לא שלל אותם בסופו של דבר. עכשיו, מה נפקא מינה תהיה? נפקא מינה היא קשורה לשאלה מתוך מה אדם מחיות, זה היה נפקא מינה בין הרמב"ם לבין האחרים. זאת אומרת, מה שהרמב"ם עושה טוב זה שהוא ממצא את היכולות ההבנה של השכל. השאלה בסופו של דבר, אחרי שהשכל שלנו הבין את הדברים בצורה הזאת, כן? אני, כשאני נפגש עם העולם, מתוך מה אני צריך לחיות? התפיסה של הרמב״ם אומרת, אתה צריך לחיות עם התכונות הרציונליות שכוללות את כל מה שאמרנו. כלומר, שהעולם הזה כולל רע שהוא לא כתוצאה מהמוגבלות של השם, אלא כתוצאה מחיסרון שקיים בעולם, ושאין ביכולת השכל שלך, שגם זה מסקנה שכלית. האמירה הזאת שאין ביכולת השכל שלנו להבין היא גם מסקנה שכלית, זה לא סתם איזה מין תוצפה, אתה יכול להבין, תעזוב. זאת אומרת, יש לך, אתה מבין את המוגבלות של השכל שלך שהוא לא מסוגל להבין, וגם את זה אתה מבין. זה כמו שאדם, אתה נותן לו איזושהי משימה, אומר לך, תשמע, אני לא מסוגל לעשות אותה. למה? כי אני מכיר טוב טוב את מה שאני יכול, ואת זה אני לא מסוגל. אז גם ההכרה במוגבלות השכל זה חלק מההשגה השכלית שלך, וברור לך שהקדוש ברוך הוא כל יכול והוא טוב מוחלט. עכשיו, את כל זה אתה חי. עם כל זה אתה חי. עם כל המושגים האלו. עכשיו, ההבדל בין הרמב"ם לבין האחר, בעצם מה שהרמב"ם עשה הוא שיקף את מה שהאדם מגיע למחלול מתוך השכל. השאלה, איך חיים עם כל המכלול? זאת אומרת, האם הרמב"ם יאמר שאחרי הכל, בסופו של דבר, אני כן צריך לחיות עם המושג של הטוב המוחלט הזה? כמו שאנחנו אומרים פה. ואני חושב שזה להבדיל בין הרמב״ם לבין האחרים. שהרמב״ם מבין שהאדם כאדם צריך לחיות עם כל המכלול שיוצא מתוך השכל שלו. זאת אומרת, אין לו חיים כאילו בשני רבדים. יש, כמו שקראנו לזה, החוש הפנימי שלך שמפגיש אותך עם הטוב המוחלט והכלים שמתוכם אתה חי. כאילו השכל הרמב״ם לא תפס את זה בצורה כזאת. כלומר, אני חושב שהוא הבין שאתה צריך לשאות עם כל המסקנות של השכל, כולל המוגבלות שלו וכולל, כמו שאמרנו, האקסיומות הבסיסיות שאתה יוצא מהם. ואחרים הבינו, כלומר, ושאלת הרמב״ם, ואני צריך לחוש את הטוב המוחלט הזה, אז הרמב״ם לא ייתן, לדעתי הוא לא ייתן לזה חשיבות בתחושה הזאת שאנחנו דוברים עליה. כאילו
שיכול שזה יסתור שכל,
זה לא יסתור שכל, הפוך, השכל לא סותר את זה, רק השכל לא משיג את זה. אז הרמב״ם אומר,
זה לא רציונלי,
אין משמעות לזה, כלומר אתה לא תשיג יתרון מזה שאתה תחיה מתוך זה. כן, זה ההבדל בין הרמב״ם לבין אחרים. בסופו של דבר אבל התמונה הכללית של השכל, שמה שהרמב״ם אומר, זה בסופו של דבר כולם מסכימים שזה מה שהשכל אומר. זאת אומרת, לכול עלמה, זה מה שהכלים שלנו קולטים. לכן, זה החשיבות של לימוד של מורה נבוכים. החשיבות של לימוד של מורה נבוכים, גם לדורותינו, זה גם עם ההבנות שלנו ביחס למבנה של האדם, שהוא כולל ממדים פנימיים, נשמתיים וכולו, אבל המורה נבוכים, או כל ההסברות השכליות, הן בעצם מבהירות לנו בצורה טובה את מה שאנחנו משיגים דרך הכלי שנקרא שכל. כן, הרמב״ם יגיד, זה בעצם מה שהאדם שהוא נקרא שכל משיג. אנחנו נגיד מה שהכלי בתוך האדם שנקרא שכל משיג זה זה. אבל האדם כולל מימדים שהם הרבה יותר רחבים מזה. כן? זה ההבדל. אבל בסופו של דבר אני חושב שאף פעם לא תהיה טעות פה. כלומר, עכשיו תאמרו מה הרמב״ם חשב שמה, טוב, צריך, אני דעתי הרמב״ם כן הבין שהשכל הוא, יש בו חיות פנימית, אבל הוא טען שהחיות הפנימית הזאת היא לא דבר שאנחנו צריכים לחוות. אנחנו כאילו טוענים שהחיות הפנימית הזאת שהיא של השכל זה הרצון, זה התחושה, אני חושב לקרוא זה ככה, זה הכרה הפנימית, הנשמתיות. הרמב״ם את זה הוא לא גרס. זאת אומרת, אני חושב שהוא כן, הוא כן הבין שיש את זה, אבל זה משהו שהוא כל כך כן, כל כך קיומי אצלנו, שאנחנו לא מסוגלים בכלל לחוות אותו, כאילו להשתייך אליו ברמה
להיות מתוכו,
כן, של החיים. ולכן הוא הציב את הכל יחד.
יש עוד שאלה אחת לעניין. ההבדל, מה שהרב אומר לגבי המחשבות המארסות, התפיסה של הרב הוא כמו התפיסה של אנשים בדורו אחרים, הרבנים שהיו בדורו, כלומר מה שהרב קצת אמר מקודם, הייתה להם תפיסה אחרת לגבי הרע, המחשבות, האנשים בעלי המחשבות. כלומר קודם דיברנו שכאילו הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, הקדוש ברוך הוא יוזם את זה, רוצה בזה, יש לזה סיבות. אז האם ביניהם כאילו היה תפיסה, הבדל בתפיסה עקרונית לגבי?
ברור שמי שלומד את כל, את הדברים על פי הרי רמח"ל, גדולי החסידות וכולו, ברור שזה מה שהם אומרים. אין פה משהו, רק השאלה כמה אתה חי מתוך הדבר הזה. זה תלוי בסגנון הנפשות, משהו כזה באיגרת החוצוני. שם הוא כותב שיש נפשות שהן בנויות לחיות יותר מבתים נגנים. הבתים הנגלים זה בעצם אומר לא שהם לא מאמינים בזה.
אז איפה מצליח המקום של האמת הכוללת הזאת?
זה נמצא ברמה של הכרה שיש דבר כזה, אבל אני בחיים הרגילים לא מבטא את זה.
אז לכאורה אם כזה היוזמה או הדרך של השאבוק בחר היא לחיות את זה עד לכדי שאני ככה חי בפועל, והם לא הסכימו לזה?
לא שהם הסכימו, הם לא בנויים נפשית בצורה כזה.
זה לא שהם גם אמרו, כאילו אם אתה תחק ככה זה יכול להיות לך טעויות, כמו שדיברנו קודם שכאילו יש אמת, בסדר, אבל לא לחזור את הבעיה ביום יום.
יכול להיות, יכול להיות שגם היה ביקורת, יכול להיות שגם הביקורת הייתה צודקת. בסדר, בסופו של דבר, אבל השאלה מתוך מה אדם צריך לחיות. אז התשובה העקרונית לשאלה הזאת זה שישנם סוגים של נפשות. כלומר, לא מבחינת הכרת האמת.
לא, זה ביניהם, כאילו מחלוקת את האם לוקחים את האמת הזאת להלכה נקרא, זה למציאות, אחרי מעשה, או יש להם מחלוקת אחרת.
גם זה, גם אם לקחת את האמת הזאת עד לכדי, וגם אם נניח שכן, השאלה באיזה צורה. זאת אומרת, יכול להיות, היו צדיקים שכן חיו את הפנימיות הזאת. לא יודע, נגיד, האדמו"ר מגור. ואף אחד לא אמר שזה מה שאמר אף פה. הוא אמר כאילו שאהבת ישראל שלו.
אני לא יודע אותו.
כן, הוא גורמת לו אז הוא גם חי עם המושגים הפנימיים, ואז הדיון הוא איך לבטא אותם. מה שפשוט, שהמפשוט לגלות, הם לא חיים תוך המושגים.
כאילו היה להם ביניהם הבדל בתרגום של המחשבות האלה?
כן. בצורה שבה תפני לשם אותם.
גם המעין המחלוקת גם הייתה גם המעין, האם את המחשבות האלה הם צועקים, נגיד, האם זה שחדורנו, האם זה...
לא, לא חושב, ברור שלא, ברור שמצאתם את זה בדי ככה. זה דברים כאילו, הם דברים שכולם מסכים אליהם מצד
ה... אבל היו כאלה שאמרו לכאורה שהרע הזה הוא רע נטו, כאילו אין לך, זה בא מצערה, זה בא ממחשבים.
זה הנגלים, שהם לא שייכים לתפיסות הפנימיות. זה הנגלים. בסדר, זה...
והנגידים האלה אומרים שבשום מצב הרע הזה לא יתלבש בדרך כלל דרך רבי טוב, הם לא...
לא, הם אומרים, כן, אומרים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו צריכים לפגוש את הרע, להיאבק בו. זה תפקידנו כבני אדם.
אז זה לא טעות אמונית גם?
לא טעות אמונית. הם יודעים שזה ככה, אבל השאלה מה אנחנו כבני אדם צריכים לחיות. זה הבדלים, כאילו עד כמה צריך לשאול את הממד הפנימי הזה. זה ההבדל הבולט בין הנגלים לבין הפנימיים. בתוך הפנימיים יכול להיות שנפקמים ויכוח, כאילו איך זה צריך להתבטא בצורה מעשית.